אז אנחנו ראינו ש אסתר מגיעה למלך ו היא לא מביאה שום דבר, ותהי אסתר נושאת חן. דיברנו על זה ששיטת התרגום שאסתר בת 75, ותהי אסתר נושאת חן. נושאת חן זאת לא כתוב שהייתה יפת תואר ויפת מראה, כתוב שהייתה נושאת חן. חן זה כשאין יופי, חן זה חן, זה מה שמחפה כשאין יופי. אז אסתר היא רקרוקת, היא כל מיני דברים, אבל היא לא יפה, אבל היא הייתה נושאת חן בעיני כל רואה, וכל אחד לאורך כל הדרך רצה שהיא תהיה המלכה. חלק מזה כל אחד חשב שהיא מאומתו, כל אחד היה נראה לה שהיה פן שהיא הייתה כמו אומתו. ויש בזה גם צד של דרך ארץ, שאסתר דיברה עם כל אחד בסגנון שהתאים לו, כך שכל אחד הרגיש שהיא שייכת אליו, ואז כל אחד בעצם רצה שהיא תצליח. וזה הגדלות של גדולי ישראל בכל הדורות. זה ממשה רבנו, שביקש שיהושע יהיה אשר רוח בו, חזל אומרים שידע לדבר עם כל אחד ואחד. זה איזשהו כישרון, זה אסתר. ואז כל אחד רוצה שהיא תהיה המלכה. ותילקח אסתר, הפסוק מדגיש שזה היה בעל כוחה. דיברנו על התוספות, אישה משמשת במוח, דיברנו על זה שבוע שעבר. בחודש העשירי הוא חודש טבת, הקדוש ברוך הוא מזמן את זה דווקא לחודש שקר, שדרך האדם שהוא יותר מעוניין להשכב עם עוד מישהו. בשנת שבע למלכותו, דיברנו על שחזן משבחים, שהוא חיכה 4 שנים עד שהוא מצא את השידוך הנכון. ויהב את אסתר מכל הנשים הבעולות, ותיסחן אחרי לבנה מכל הבתולות. זה למה שיש נשים ובתולות. ויהיה סמכת המלכות בראשה וימלכה תחת ושתי, והוא הסיר את כל התמונות שהיו מבשתי מסביב, ואת כל הפסלים שהיו מבשתי מסביב לארמון. ויהיה סמלך משתה גדול, למה? כי הוא מבקש מאסתר, תגלי לי מאיזה אומת, תגלי לי. ואסתר לא מגלה לו, היא עושה כאישה חכמה, וכל פעם נשמטת איכשהו, והוא מעוניין. וזה אחד מהדברים שלא כתוב בחזל, אבל ההיגיון אומר שאולי זה חלק ממה שמשך אותו אליה, ששאר אנשים מאוד רצו אותו, מאוד רצו להיות המלכה. ופה יש אחת שבורחת ממנו. יש אמרה, אני לא זוכר באיזה שפה, שאומרת, הגבר רודף אחרי האישה עד שהיא תופסת אותו. זאת אומרת, היא כל הזמן רוצה לתפוס אותו, אבל היא בורחת עד שהיא מחליטה שהגיע הזמן לתפוס אותו. אבל אצל אסתר זה אמיתי, היא בכלל לא רוצה להיות איתו. ואצל אסתר זה, יש פה עוד נקודה מאוד מעניינת, יש מחלוקת ראשונים, בפשט בחזל, מרדכי לא רצה שהיא תהיה שם, והיא לא רצתה להיות שם, והם ברחו מזה. אבל יש שיטות פה ראשונים, בין הבעלי התוספות, שמרדכי עושה את כל התרגיל, אין אסתר מגד מולדתה ואת עמה, כדי שהיא תיבחר. כי מרדכי חשב שזה עלול להציל את עם ישראל, ומרדכי גם ידע שאם הוא ידע, אחשוורוש הוא כזה שונא ישראל, אם הוא ידע שהיא מעם ישראל, אז יכול להיות שהוא אין לה סיכוי להצליח. זו שיטה הפוכה, ככה היא בן עזרא.
אבל זה כתוב שהיא לא אומרת אחרי שהיא כבר
מתאמרת. כן.
לא לפני.
בסדר, אבל זה לא, זה כן כתוב לפני. גם אצל הגיא כתוב, שמרדכי אמר לה, לא תגיד. פסוק י', לא יגיד אסתר את המוות מולדתה. זה כבר מההתחלה מרדכי אמר לה לא להגיד.
אבל לא
במלך. לכולם, אף אחד לא ידע מאיפה. יש מחלוקת בחזל, האם עם ישראל ידעו שזו אסתר שלהם. נראה את זה בהמשך.
השאלה, אם כל אחד ידעו שהיא במובן מהמודחי, זה הלא
הגיוני
שהקיום שהיא
הביאה? שוב, אם כל אחד ידע ש...
שמודחי יומן אותה.
אז השאלה היא... עם מרדכי לא היה לו כל מיני אנשים אצלו בבית. זאת אומרת, הרב מבריסק, היו לו הרבה יתומים אצלו בבית. השאלה אם זה היה הוכחה. והשאלה היא גם כן איך הם הצליחו להסתיר מהחשברוש מי היא. זאת אומרת, יש פה נקודה שעוד לא מצאתי התייחסות אליה. איך זה שהיא מגיעה להיגאי, אבל כנראה הם לא שמרו רישום. אז לא ידעו מאיזה מדינה היא באה. זאת אומרת, רשמית לא היה להם קשר, לא קישרו אצל מרדכי. מבחינת מה שהולך במגילה, אנחנו לא רואים, יש נקודה אחת שעוד לא מצאתי לפשט שמתיישב אצלי, איך זה שבתומר אסתר למלך בשם מרדכי, והמלך לא שואל אותה איך זה שמרדכי אמר לך? זאת אומרת, איך היא הסבירה איך זה הגיע ממרדכי אליה? אז... והוא לא הלך לאחשוורוש, הוא הלך אליה, אז יש תשובה בדבר, יש מדרש שאומר שאחד מהגזירות של המן, היו שאף אחד לא יכול להיכנס למלך בלי הזמנה. אז מרדכי באמת לא יכול להגיע למלך.
השרביט.
כן, זה השרביט.
זה הסתכנה במיטה.
כן, אבל על פי זה, אם זה כבר היה אז, אז זה מובן, למה מרדכי ניגש למלכה? כי הוא לא יכול להגיע למלך. זה אולי תשובה, אבל לא ראיתי מישהו אומר את זה, אני אומר אולי.
עשו את זה באופן שהמלך
נכון, היא סיכנה את חייה, נכון, אבל אתה רואה שמה עושה משתה גדול, הוא אומר לה, זה משתה לכבודך, משתה אסתר, תאמרי לי מאיזה אומה את, ואני יכול לעשות משתה לכל המשפחה שלך ולכל האומה שלך. הוא עושה הנחה למדינות, הוא אומר לה, תגלי לי מאיזה אומה, ואני אעשה הנחה עוד יותר גדולה למשפחה שלך, לאומה שלך. יקבץ בתולות שנית, חזל אומרים, הוא הלך למרדכי ושאל אותו, איך אני מפתה אותה, איך אני כובש לב אישה? אמר לו מרדכי, עצה נכונה, אין האישה מתקנה, אלא בירך חברתה. תביא אישה אחרת, תראה לה שאתה מתחיל לקבץ בתולות שנית, היא תלחץ, ואז אולי תגלה לך. וחזל אומרים שזה עבד, שזה מאוד מוזר. זאת אומרת, אסתר פתאום הרגישה מאוימת, ובגלל זה הפסוק הבא אומר לנו, שאין אסתר מגדת מולדתה, ואת מה כאשר ציווה עליה מרדכי. זאת אומרת, מרדכי ממשיך לחזק אותה. היא צריכה חיזוק, זאת אומרת, היא כן היה לצד שהיא יכלה להישבר תחת הלחץ הזה. כמו שאתה אומר, היה סיכון שהוא ימצא מישהי אחרת ויהרוג אותה. בימים הם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן ותרש. מה הקשר? שיש מדרש שאומר, מלכתחילה הם היו בשער המלך. עכשיו שאסתר הגיע, אז מרדכי, העלו את מרדכי לשבת בשער המלך, והעיבו את בקטן ותרש, הורידו אותם ממדרגתם. ואז הם, על זה הם כעסו שהם רצו להרוג את החשברוש. חזל אומרים לנו בגמרא שמאז שהיא באה, אז החשברוש היה איתה, הוא אהב אותה כל כך הרבה, הוא היה שותה הרבה יותר מאשר הוא היה שותה מלכתחילה, ואז הוא היה מעביד אותם הרבה יותר, כי הם היו אלה שהיו מביאים לו את השתייה, אז הוא כל הזמן היה מביא עוד כוס יין ועוד כוס יין, תנו לי לשתות עם אסתר, והם אמרו, מאז שהיא באה, אנחנו לא, אין לנו רגע של מנוחה, ואז הם רצו להרוג אותו ואותה. ואז מרדכי מגלה את זה לה, כידוע הוא הבין תרשית, כי הוא היה בסנהדרין, והם לא ידעו שהוא מבין, והוא אמר למלך, בדקו את הדבר ותלו את שניהם. עוד דבר חזל אומרים, והיכתב בספר דברי הימים לפני המלך, שזה מידה טובה באחשוורוש, שהוא שמר רישום למי הוא חייב, מי עשה לו טובה. שזה דבר שאנשים לא אוהבים לעשות. נכון, אבל אנחנו לא אוהבים לזכור למי אנחנו חייבים טובות, כי זה מחייב אותנו, וגם אותו זה חייב. פה משום מה, הקדוש ברוך הוא גרם שזה יתעכב, הוא לא יעשה שום טובה למרדכי.
מרדכי, הוא שאל לה כל הזמן, והוא אמר למלך בקשר לבקשם תרש דרכה, והוא היה, המלך שאל אותו בקשר למה לעשות למשוך אותה, וחשבתי שיש מקור שהמלך ידע שהם לפחות ידוע אחד מהשני.
לא משמע ככה, כי בסוף כתוב, כי הגידה אסתר מה הוא לה. כתוב בסוף שאסתר מגלה את זה, אז מהמגילה לא משמע ככה, מהטקסט. אחר הדברים האלה, הכלל שהקדוש ברוך הוא בורא לנו רפואה מתוך מכה. ולא רק זה, אלא שלפעמים מה שנראה כמכה, זה בעצמו רפואה. איך? אנחנו הולכים לקראת בניין בית שני, ואנחנו הולכים לעבור עידנים. דיברנו על ההבדל בין תקופת בית ראשון לבית שני, דיברנו על זה ביום חמישי בלילה, אף אחד מכם לא היה, בסדר. יש הבדל מהותי, לא, זה היה במכון מאיר גם, אז בכלל לא הייתם. יש הבדל מהותי בין תקופת בית ראשון לבית שני. בית ראשון הוא תקופה של נביאים, זה תקופה של תורה שבכתב, תורה שבכתב עדיין מתפתח, זה מתפתח, יחזקאל זה עד החורבן, יומיה יחזקאל, בית שני זה תקופה של תורה שבעל פה. מה שקרה בין בית ראשון לבית שני, זה חורבן הבית, ועם ישראל פתאום קולטים שהם לא עם שקשור דווקא לבית. עבודת השם שלהם קשורה בעצם לעם, עם והשם ולתורה, והם לא עומדים בשמירת התורה. זאת אומרת, בתקופה הזו של מגילת אסתר, חלק משמעותי מהעם נשוי לגויות, הם עושים עסקים בשבת, זה איפה שעם ישראל אוחז בזמן הזה. תפילות הם כבר לא מתפללים, אז עם ישראל זה שם מאוד יפה, אבל הרמה של עם ישראל, היחוסים שלהם מתבלבלים לגמרי, מתחתנים עם כל מיני ממזרים, עם המוני, מואבי, חוץ מהגויות שהם התחתנו איתם. עם ישראל במצב עגום מאוד, ומי שהולך להציל אותם זה מישהו שהוא במדרגה של משה רבינו עזרא הסופר. שכשמשה רואה את עזרא הסופר, עזרא ענק, הוא ממש חזל אומרים לנו במדרגה של משה. אבל מה הולך לקרוא פה? הולך לקרוא מהפך, שעד עכשיו היינו עם התורה, התורה שבכתב, עם הנבואה, ואנחנו הופכים להיות עם של רבנים, עם של הנהגה של תורה שבעל פה, עם של מסורת. זה עם אחר. זאת אומרת, העם מתפתח לכיוון חדש. ומה שהולך לקרוא במגילה זה בעצם ההיכרות של עם ישראל בחשיבות של תורה שבעל פה. קימו וקיבלו שעם ישראל היה מוכן לקבל תורה שבעל פה. זה בעצם חתימת התנ"ך, מגילת אסתר. סוף התנ"ך זה הסוף. מפה אנחנו נכנסים לבניית בית המקדש, לתקופה שאין נביאים. והמסר בעצם שאיתו אנחנו יכולים להיכנס לתקופה הזו, זה החשיבות של המסורת והחשיבות של תורה שבעל פה. והצורה שנגיע לזה, זה דווקא באתגר שבין המן למרדכי. אתם מכירים את המדרש שהמן ומרדכי היו שני גנרלים בצבא? כן? המן סיים את האוכל שלו, בא למרדכי, אמר, תן לך אלים שלי אוכל. אמר לו, לא, הלוך ושוב. בסוף המן מכר את עצמו לעבד למרדכי, והיה כתוב על הנעל של מרדכי שהמן הוא העבד של מרדכי. אז זה מדרש, שהמן חרט על הנעל של מרדכי שהוא עבדו. המן הוא עשיר מופלג, יש לו למעלה מ-100 בנים, חלק מהם התגיירו בסוף, ויש לו המון עושר. חז"ל אומרים שהיה יהודי אחד שהיה עשיר מופלג, וזה קורח, והיה גוי אחד שהיה עשיר מופלג, וזה אמן. ושניהם, למרות כל מה שהיה להם, המפלתם הייתה שהם רצו יותר. דיברנו פעם על הקשר בין אמן לנחש קדמוני. אתם רוצים שנדבר על זה, או שנתקדם? דיברנו על זה פעם. לא. להתעמק או להקיף? מה אתם מעדיפים? להתעמק. טוב. מה הלאו לומר לשון הרע? לא תיסע שם השב. מה שב? אני אומר את האמת. יש לך אדם שהוא הכי עשיר, הכי עשיר בעולם, יותר עשיר מהמלך. יש לו את כל הכוח, הוא בעצם חותם על כל הגזירות במלכות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, פלוס מינוס. קצת הוא צריך אישור של המלך. ויש לו האומה שלמה שהוא לא סובל אותם, והוא כבר קיבל גזירה להרוג את כל האומה. ויש אחד מתוך האומה הזו שעדיין מעצבן אותו, והוא יוכל להרוג אותו עוד שנה. זאת אומרת, הגזירה כבר נגזרה. ומה הוא אומר? המן הוא האדם הזה, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו, חזן אומרים, כשהוא קרא לכל קרוביו, והראה להם, חזן אומרים, זה מראה שכל רגע היה לו בעצם, כמו אנשים שיש להם על האייפון שלהם, כל רגע איפה הבורסה אוחזת, אז הוא כל רגע היה לו בדיוק איפה כל הנכסים שלו אוחזים. כל רגע הוא רצה לדעת בדיוק כמה הוא עשיר. מה, איזה מניות עלו, איזה מניות ירדו, היה לו כל רגע, וזה משהו הראה להם את רוב השרוב, את גדולו, אושרו ורוב בניו, כל אושרו ורוב בניו, כל אושרו איך הוא הראה להם, כי היה לו רשום עד הפרוטה האחרונה, הוא ידע בדיוק כמה הוא עשיר. ובכל זאת, כשהוא רואה את מרדכי, מה הוא אומר? וכל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי? יש לך את הכל, ואפילו את מרדכי אתה תוכל להרוג עוד כמה ימים. מה קרה? וכל זה איננו שווה לי. ידוע, משל, אני חושב שאני לא יודע מי הראשון שאמר את זה, שאם אתה לוקח מטבע ליד העין, המטבע יכול להסתיר את השמש. שמש ענקית, אבל המטבע כשהוא ליד עין הוא מסתיר. וככה האדם, יש לך בן אדם פלוני, אותו בן אדם טוב, יש לו 1,000 מעלות, אבל יש נקודה אחת שמציקה. אז מה, אני יכול להתמקד בנקודה הזו, וזה לשון הרע. לשון הרע זה שאני בא ואני אומר, אתה יודע פלוני, בוא אני אספר לך עליו. מה שאני אומר זה אמת, אבל אני מדגיש את האמת מחוץ לפרופורציה. לא תישא השם השב, וזה החטא של נחש הקדמוני, וזה האמן הראשון, זה המין העץ, זה היכולת להסתכל, יש לי את כל העצים בגן לאכול, מה קרה? הכל. מה אומר לה? כן, אבל העץ הזה לא. אבל הכל כן. ואפילו העץ הזה, חזל אומרים, אם הם היו מחכים עוד שעה, שעתיים, היו עושים קידוש על הענבים. אבל זה החטא, וזה האמן, וזה המסר, אבל מה מתמודד מול זה? מי שמתמודד מול זה זה מרדכי. מי שמתמודד מול זה זה מי שיכול לראות מעבר, זה מי שיכול לגזור על עצמו, זה מי שעכשיו אנחנו נראה את המידות של מרדכי שחזל ישבו אותו למשה רבינו. ובעצם המעבר שעם ישראל הולך לעבור, להבין שהם באים בטענות למרדכי, תראה מה אתה עשית לנו. עם ישראל באו אליו בטענות. בלילה הוא נדדה שנת המלך, אומר המדרש, נדדה שנת מי? מהמדרש. אז יש פה מדרש בתרגום. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. אז קודם כל, כמו שהיהוד אמר, מלכו של עולם. באותו לילה יצא ישועה לעם ישראל. באותה לילה שרה נלקחה לבית אבי מלך. באותו לילה נהרגו כל בחורי מצרים. אז בלילה הוא המדרש לומד, זה ליל, ליל הסדר. באותו לילה התגלתה נבואה לנביאים וחלומות לאלה שרואים סודות, וכל העולם התרגש באותו לילה. למה? כי בכל המדינות וכל היהודים היו באמצע הספד ובכי, ושמים שק ואפר הזקנים והצעירים, וקוראים את החולצות והולכים עם לב גלוי, וצובחים במרד, במרר ובקול גדול, ומייללים ואומרים, אוי לנו שראינו צרה על גבי צרה, שבר על שבר, ולא, עוד לא התרפנו מהשבר הראשון של חורבן הבית, והנה באה אלינו צרה שנייה, ואנחנו, ליבנו כואב, עוד לא, הכאב לב הראשון עוד לא עבר, ואנחנו כבר יש לנו כאב חדש, וכולו. והשונאים שלנו, פרו ומצרים, אף פעם לא יעצו עלינו כמו שהוא יועץ עלינו. מלכי האומות אף פעם לא חשבו עלינו מחשבות כמו שהוא חושב עלינו. אף פעם לא היה גזירה להשמיד את עם ישראל מעל פני האדמה. באותו לילה נדד שנת הקדוש ברוך הוא וכולו, זה מה שהזכרנו, והוא אמר, איך יכול להיות שעם ישראל חוטים, ואיך אני יכול לישון, איך אני יכול להיות רגוע. באותו לילה נדדה שנת מרדכי. למה? הוא ניסה לשכוב והוא לא יכל, ניסה לישון ולא יכל. למה? כי בכל רגע היו יהודים דופקים לו על הדלת ואומרים לו, אתה גרמת לנו את כל זה. כל יהודי רצה לבוא ולומר למרדכי דעתו. נשמע מוכר? אז כל פעם שהוא הולך לישון, 12, 1, 2, 3 לפנות בוקר, דופקים על הדלת ואומרים לו, אם אתה רק היית קם מאמן הרשע והיית קורא לו, לא היה לנו את כל הבעיה הזו. מרדכי אמר להם, אבל המן לבש בגד שהיה עליו עבודה זרה, והיו עליו שתי צלמים, אחד מקדימה, אחד מאחורה. לא היה לי אף כיוון שיכולתי להשתחוות בלי שאני משתחווה לעבודה זרה. ומי שמשתחווה, אתם יודעים שמי שמשתחווה לעבודה זרה, הוא עובד מהעולם הזה ומהעולם הבא. אז כל אחד שבא הוא השתיק אותו, אבל המשיכו לבוא אחרים. אז כל הלילה מרדכי לא ישן. באותו לילה המן לא ישן. הוא ניסה לשכב והוא לא יכל. הוא אמר, אני צריך להקים את העץ כדי לתלות את מרדכי, והוא לא ידע שהוא בונה עץ לעצמו. באותו לילה אסתר לא יכלה לישון, כי היא עמדה והכינה לחם טרי כדי להביא אותו לסעודה עם שניהם. באותו לילה אחשוורוש הטיפש לא יכל לשכב ולא יכל לישון. למה? כי הוא התחיל לחשוב מה הולך פה. למה, מה קרה שכשאשתי רוצה לשבת איתי היא מזמינה דווקא את המן. וכולו, באותו לילה... אברהם, יצחק ויעקב גם הם לא יכלו לישון, מלאך מיכאל, והמדרש הולך, כל העולם לא יכל לישון באותו לילה. אבל עם ישראל בהתחלה יש לו טענות על מרדכי, ורק בסוף, וזה הסיום של המגילה, ורצוי לרוב אחיו דורש טוב לעמו, שעם ישראל פתאום מכיר שהוא לא אכזר. הרבה פעמים ההסתכלות על מי שאמור להעביר תורה שבעל פה, זה איזה אכזר, הוא לא מבין אותנו, סתם מכביד עלינו. במה המגילה מסתיימת? דורש טוב לעמוד, דובר שלום לכל זרו, הוא בן אדם שסך הכל רוצה טובת כולם. אבל זה היכרות שלא היה להם עם מרדכי עד פה. ומתוך ההיכרות הזה, עם ישראל כבר יכל לקבל תורה שבעל פה. זאת אומרת, זה שינה את ההסתכלות של העם על כל ההנהגה ועל החשיבות של תורה שבעל פה. אז כולם משתחווים לאמן, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה? כי יש שם עבודה כוכבים. סתם ככה היה אפשר להשתחוות. אבל הוא בכוונה שם עבודה זרה. אחד מהסיבות שמוזכר למה אנחנו מביאים משלוח מנות, זה כי יהודים היו חושדים אחד בשני, איך אני יכול לאכול ממך, אתה כן השתחווית, אתה לא השתחווית, אתה כן. אז התקינו שכל אחד אוכל מהשני. משלוח מנות איש לרעהו. מה זה מנות דרך אגב? זה בשר שאתה הכנת בעצמך. מנה מבחינת פשט, זה לא סתם איזשהו טוב עם הכשר. מנה באמת בפשט זה שאתה הכנת בשר. זה בעצם מה שמעיקר הדין, זה הלכה של משלוח מנות. להכין שני סוגי בשר שאתה מביא לשכן.
שתי סוגי בשר?
כן. שאתה מכין. בפשט לא. בפשט זאת אומרת מבחינת עיקר הדין של ללכות משלוח מנות? לא. היום נוהגים כל מיני דברים, אבל...
בימינו היה סיפור כמו שאמרת, שהיה הדבח במנצי,
כן.
שהיה קשה, ואחר כך היו כמה רבנים שאמרו, זה בסדר, אפשר לקשר את התנוע, והיו כמה שאמרו, אי אפשר לקשר את התנוע, והכל, הכל לא קשר, והצלחה, הכל לא קשר. ואחר כך היו עשרה לאכול מאחד לאכול בעצר החברה שלו.
אז זה כן צר לנו, אבל זה לא, יש עניין הפוך, נכון? חז"ל אפילו התירו לנו טומאה בימי הרגלים, טומאת עם הארץ, כדי שעם ישראל יוכלו לאכול באחדות ברגלים. יש טומאה של עם הארץ, כי הוא לא יודע מספיק להיזהר בטומאה וטהרה. אז אפילו את זה חז"ל התירו בקודשים, שזה מאוד חמור טומאה בקודשים, כדי שנוכל לאכול באחדות. טוב, אולי נסיים בגמטריה. אנחנו דיברנו על זה, אני חושב, ששתי כוחות בעולם, שני כוחות, כוח אסתר וכוח החל. אסתר זה כוח החל וכוח לאה, נכון? דיברנו על זה. רחל זה האיפוק, לאה זה הדיבור. רחל הייתה מיועדת ליעקב, ולאה הייתה מיועדת לאסב, מכוח התפילה של לאה, היא נישאת ליעקב ראשונה, זה הכוח של לאה, וממנה בא יהודה, וממנה בא דוד, וממנה כל המדברים הגדולים שבאים, וזה הטענה גם על חזקיהו שהיה צריך לומר שירה, כי היוזמה של שירה, משה רבינו, זה הכל ממי? מלאה. מה יוצא מרחל? מרחל זה אלה שמתאפקים. שאול, שדבר המלוכה לא יגיד לו, ההתאפקות, בנימין, שמתאפק מלגלות את מחירת יוסף, והתאפק גם על יוסף. תראו, הלשונות של איפוק זה תמיד הצאצאים של רחל. מי מרדכי? רחל או לאה? מצד אחד זה נראה שהוא רחל, כי לא יחה ולא ישתחווה. מצד שני זה נראה שהוא לאה, ואיזק זעקה גדולה ומרה. ישנו את שניהם אצל מרדכי, ובאמת, הגמטריה של מרדכי זה רחל פלוס לאה. זה שניהם יחד.